ערכין דף ג' מתחילים בעזרת השם, שלוש שורות מלמעלה, הכל חייבים בזימון. בזמן התלמוד היה נהוג, ההלכה הייתה ככה, שכשהיו יושבים סעודה שלושה אנשים ויותר, כשמגיעים לברכת המזון, היה אחד, בדרך כלל הגדול שבין הסועדים, היה מזמן. מה הכוונה מזמן? קודם כל הוא היה קורא לכולם, רבותיי, נברך, אבל בנוסף לזה, הוא גם היה מברך את כל ברכת המזון בקול שכולם ישמעו. כולם היו מאזינים, וכשהוא היה מסיים ברכה, היו עונים אמן. וככה היו יוצאים מדי חובה. זה עיקר מצוות זימון. כשבשס אנחנו מוצאים בכל מיני מקומות שכיבדו אדם פלוני לזמן, הכוונה שיברך בקול וכולם יצאו ידי חובה. במרוצת השנים, אנשים, הכוח של ההקשבה, של הריכוז, לשמוע ולהבין, מאוד מאוד נחלש. אנשים לא יכולים להקשיב כל כך הרבה זמן ברציפות, ולכן תקנו שברכת הזימון, גם אלה שלא מזמנים, גם כן מברכים בלחש. המזמן מברך בקול, וכל השאר מזמנים בלחש. כותב המשנה, מברכים בלחש. כותב המשנה ברורה, שהיום בזמננו, העיקר הוא, לפחות בברכה הראשונה, שזה עיקר הזימון, ברכת הזן, עד הזן את הקול, המזמן, אחרי שמסיים את ברכת הזימון, מברך בקול את הברכה הראשונה, וכולם מברכים בלחש, מקשיבים, מסיימים לברך קצת לפניו, מקשיבים איך הוא מסיים, הזן את הקול, ואז עונים אחריו אמן, ואז ממשיכים ביחד ברכת המזון. על זה מביאה הגמרא ברייתא שאומרת, הכל, כולם, חייבים בזימון. מי זה כולם? לעטויי מים, מי זה בא לרבות? לעטויי נשים ועבדים. כן, לא הרבה יודעים, אבל נשים גם כן צריכות להצטרף לזימון. אמנם שהן לא מצטרפות לזימון בתור חלק מהשלושה, אבל נשים, אם יש נאמר שלושה נשים שאכלו, מותר להם לזמן. יש ראשונים שאפילו אומרים שהן חייבות לזמן. היום אמנם בשולחן ערוך לא נפסק שהן חייבות, אבל יש להם רשות לזמן ברכת הזימון. שלושה נשים, שלוש נשים, גם עבדים כנעניים יכולים לעשות זימון רק הם בפני עצמם, בלי לצרף אחרים איתם. בנוסף, כשיש שלושה גברים שעושים זימון, האישה, שגם כן נמצאת בסעודה, בת אחת מהמשפחה, עונה גם לזימון שהגברים אומרים. זה לא הרבה אנשים יודעים, ויש כאלה גם כן שלא עושים את זה, שכשיש זימון, נאמר, בסעודה, ויש נשים שנמצאות גם כן בסעודה, לא כולם יודעים שאנשים צריכות גם כן לענות לברכת הזימון. אמנם שפוסקי זמננו מוצאים כל מיני מליצות ישרות, למה היום לא מקפידים כל כך שאנשים יענו לברכת הזימון של הגברים, אבל מעיקר הדין של הגמרא ושל השולחן ערוך, נשים חייבות לענות לזימון של הגברים. דתניא, נשים מזמנות לעצמן, כשיש נשים רק, הן עושות זימון ביניהם, ועבדים מזמנים לעצמן, גם כן, כשיש שלושה עבדים כנעניים ביחד, והן לא צריכים לצרף מישהו אחר איתם, אז הם עושים זימון בפני עצמם. יש ברייתא נוספת שאומרת, הכל מצטרפין לזימון. זאת אומרת, כשיש פה רק שני אנשים, מחפשים לצרף מישהו, אז הכל מצטרפים לזימון. מי זה כולל? לעטויי מים, מי זה בא לרבות? לעטויי קטן היודע למי מברכין. זה בא לרבות קטן שיודע מי זה הקדוש ברוך הוא שצריך לברך לו, לברך אליו. זאת אומרת, אף אחד מאיתנו לא יודע מי זה הקדוש ברוך הוא. לא איראני אדם וחי, אבל לכל הפחות הוא מבין שיש פה מישהו שעושה איתו טובות בכל עת ובכל רגע ובכל שעה, ושצריך לברך אותו, להודות לו על כל הטוב שהוא עושה איתנו. אחד שיודע, קטן שכבר יודע למי מברכים, אפשר לצרף אותו לזימון. עכשיו, זה מדובר פה לפי חלק מהפוסקים, דווקא בקטן שהוא מעל גיל 12 ויום אחד, יש פוסקים שאומרים גם לפני, לפי דעת השולחן ערוך, הדעת השולחן ערוך שבאמת קטן יודע למי מברכים, אפשר לצרף אותו לזימון. הרי מה כותב אבל שלא יצרפו אף אחד לזימון לפני גיל 13. מאוד מעניין מה שהגמרא מספרת, מסכת ברכות, שפעם אביי ורבא ישבו, הם היו עדיין קטנים, ורבא או רב יוסף, אחד משתיהם, בא ושאל אותם, את אביי ואת רבא, למי מברכים? הוא רוצה כנראה לבדוק אותם, ככה יש חלק שרוצים להסביר. הוא רוצה לבדוק האם הם יכולים כבר להצטרף לזימון. אז מסופר שם ש... אחד מהם הראה כלפי התקרה של בית הכנסת, השני יצא החוצה מבית הכנסת והראה כלפי השמיים, אמר להם, רבם, שניכם תהיו גדולים בישראל. זה מה שאומרים אנשים, שהדלת כבר מתי שרק מתחיל להיכנס באסרף, עדיין מתחיל כבר הכוח של הצמיחה שלו, אפילו שעדיין לא צמח לגמרי, כבר אפשר להבחין האם הוא יצא משובח או לא. כך אני עליכם כבר רואה מעכשיו, שאתם עתידים לצאת גדולים בישראל. אז כמו שאמרנו, קטן שיודע למי מברכים אפשר לצרף אותו לזימון, דאמר רב נחמן, יודע למי מברכים מזמנים עליו. ככה דעתו של רב נחמן, אבל כמו שאמרנו, שולחן ערוך מביא את דבריו של רב נחמן, והרימה לא פוסק כמותו. יש משנה שאומרת, הכל מתמעין בזיבה. כל הזכרים שיצא מהם סוג של הפרשה כזאת, של זיווה, זה מטמא אותם כמו כל דיני זיווה, פעם אחת, פעמיים, זיווה קטנה, זיווה גדולה, לא ניכנס כרגע לכל הפרטים, אבל התומעה של זיווה זה אצל כל הזכרים. לעיתוי אימי, איזה זכרים זה בא לרבות, זה שאומרים הכל, כולם. ואתה אומר, לעיתוי תינוק בן יומו, אפילו תינוק ביום הראשון שהוא נולד, הוא כבר יכול לטמא בזיווה. דתניה, בעניין הפרשה של זב בתורה כתוב איש, היה מספיק שיהיה כתוב פעם אחת איש. מה התלמוד לומר איש איש? כתוב שם פעמיים. לרבות תינוק בן יום אחד שמתאמה בזיבה, דברי רבי יהודה. רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר אינו צריך לאיתור של המילה איש. הרי הוא אומר ועזב את זובו לזכר ולנקבה. לזכר כאלה אומרים שזה הכוונה, שבגלל שזה מיותר, ככה משמע במלבים, יש כאלה שאומרים שזה מהמשמעות של המילה זכר. כלשהו זכר, בין אם הוא קטן, בין אם הוא גדול, מה שכתוב לנקבה, כלשהי נקבה, בין קטנה, בין גדולה. אז אם כן, מזה לומדים כבר שתינוק בן יומו מטמא בזיבה. אם כן, מה תלמוד לומר איש איש? הרי כתוב פעמיים איש, זה מיותר הפעם השנייה. דיברה תורה כלשון בני אדם. יש מקומות שהתורה כותבת מילה שהיא מיותרת, אמנם, שבלעדיה גם כן אפשר להבין, אבל התורה מדברת כמו לשון בני אדם, גם בני אדם לא כל מילה שלהם מדויקת, והתורה לפעמים כותבת מילה נוספת בשביל להתאים את התורה ללשונם של בני אדם, שלהם ניתנה התורה בפועל. יש ברייתא שאומרת, הכל מתמעין בתמי מת. אם הם נוגעים במת או שנמצאים באוהל של מת, כל מיני צורות איך שאפשר, איך שנטמעים ממת, כולם נטמעים ממת. מי זה בא לרבות? לעיתוי אימי? לעיתוי אי קטן, גם אחד שהוא פחות מגיל 13. סר קלטה חמינה, שהרי הפסוק כשהוא אומר, אדם שנטמע על ידי מת, אסור לו להיכנס לבית המקדש. הפסוק שמה אומר, איש אשר יטמע ולא יתחתה. מה זה איש? איש זה אדם גדול. איש אין קטן לא, כמה שמלן, לכן מביא, אנחנו מחדשים שהכל מתאמין באמת, למה? כי הפסוק אומר שם, ועל הנפשות אשר היו שם, נפשות זה גם קטן. אלא איש למיותי מי, באמת כן כתוב איש, מה זה בא למעט? למיותי קטן מקרת, שקטן אם הוא נכנס לבית המקדש, בתומעה, תומעת מת, הוא לא יהיה חייב קרת, כמו אילו הוא היה גדול, שהוא נכנס לבית המקדש בתומעת מת. יש משנה שאומרת, הכל מתאמין בנגעים, אם יש להם חלילה נגע צרת בגופם. לעיתוי אימי, גם פה לעיתוי קטן, זה בא לרבות גם שקטן, אם יש בו נגע צרת, הוא מתאמה בנגעים. סל קלטה חמינה, כתוב איש צרוע כתיב, איש אין קטן לא. קטן הוא הרי לא נקרא בגדר של איש, כמה שמלן שקטן כן יכול לקבל תומת צרת. ואימה הכי נמי, אולי באמת נאמר שזה דווקא גדול, נטמע בצרת כי הרי כתוב איש, עונה הגמרא, אדם כי יהיה באור בשרו, הלשון אדם מכל מקום גם כשהוא קטן. ולאיש, למה לי? למה באמת בכל זאת התורה כותבת לשון איש? לחדת עניה, איש אין לי אלא איש גדול, או איש זכר. אישה מניין שיש בדיני צרת, כן, איש אין לי אלא איש, הכוונה זכר. אישה מניין, מאיפה אנחנו יודעים שגם אישה נתמת בנגע צרת? כשהוא אומר והצרוע, המילה והצרוע מיותרת, כי שם עוסקים כל הזמן במצורע. הרי כאן שניים, גם אישה. אם כן, מה תלמוד לומר איש? שמע חזרת לכתוב את המילה איש, זה הכוונה הזכר. לעניין של מטה, לעניין שכתוב בהמשך בפסוקים שם, לפריאה ופרימה, איש פורע ופורם. בזמן שהוא עדיין עם הנגע צרת, הוא צריך לפרוע. מה זה הכוונה לפרוע? לגדל את השערות שלו. ולפרום הכוונה לקרוא את הבגדים שלו. בזמן שהוא מצורע, כמובן כשהוא נטהר מצערתו הוא מגלח את כל שערו, אבל כשהוא בתוך ימי צערתו הוא מגדל שער. אבל זה דווקא מדובר על איש, אבל לאישה אין את התענוג הזה. ואין האישה פורעת ופורמת, אצלה זה לא נהוג. זה מה שבאמת כתוב דווקא איש ולא אישה. יש ברייתא שאומרת, הכל, כל הכהנים, רואים את הנגעים. יכולים לראות את הנגע, להחליט האם הוא טמא או לא. הכל רואים את הנגעים. יש את אותו דין, זה כתוב בברייתא אחרת, הכל כשרין לראות את הנגעים. עכשיו, אם זה היה כתוב מקום אחד שתי הברייתות, לא היו כותבים את זה כפול, אבל ברייתא אחת כתובה במקום אחד, ברייתא אחרת כתובה במקום אחר, ובכל אופן המשמעות שלהם היא אותה משמעות. להעיתוי אימאי, מה בא לרבות הברייתא הזאת? להעיתוי, זה בא לרבות כהן שאינו בקי בהן ובשמותיהם. אפילו שהכהן לא בקי, לא יודע מה זה בארת, לא יודע מה זה סעט, ספחת, לא בקי בשמות. אבל מה? הכהן מגיע לראות נגע צרת, מתלווה אליו אדם חכם מישראל, אפילו שהוא בקי בתומות נגע צרת, מגיעים צוות לבית של אותו איש שיש לו צרת, ואז החכם בודק, הוא רואה אם הנגע הזה טמא או טהור, ואז הוא אומר לכהן את ההחלטה, והכהן אומר טמא, או שהוא אומר טהור, ומה שהפה של הכהן, מה שהוא מוציא מהפה, זה מה שקובע האם המצורע יהיה טהור או טמא. בא לרבות שאפילו כהן שלא בקי יכול לבוא ולראות ולקבוע על נגעים. שואלת הגמרא, והאמר מר, אינו בקי בעינו בשמותיהם, אינו רואה את הנגעים. אז איך אתה רואה פה, איך אתה בא פה לרבות גם כהן שהוא לא בקי בעינו ובשמותיהם? אמר אבינה, לא קשי, אז זה לא סותר. מה שאמרנו שכהן הוא יכול לראות את הנגעים גם אם הוא לא בקי בהם. דמסבר אלי וסבר שהחכם בא והוא רואה את הנגע, יש עם מי לדבר. זאת אומרת, אמנם שהכהן הוא לא כל כך בקי בדיני נגעים, אבל כשהחכם אומר לו, אתה זוכר שיש משהו בפסוק, שאת, ואם זה גדל קצת ונראה בו שיער לבן, כן, אתה רואה שיש פה שיער לבן, נכון? אתה רואה שזה גדל, פעם שעבר זה יותר קטן. הוא מסביר לו את כל הפרטים של הנגע, והוא מבין, נכון? אתה צודק, באמת יש פה שיער לבן, נכון? אני זוכר, זה נקרא סימן של תומה והכל. אז אמנם שהוא מעצמו לא, לא, אין לו את כל המכלול של כל ההלכות של נגע צרת, שזה הלכות מורכבות. אבל כשמסבירים לו באופן מיוחד על המקרה הזה, למה מחליטים לטמא או למה מחליטים לטהר, הוא מבין את ההסבר פה. הוא ראוי לבוא ולקבוע על נגע האם הוא טהור או טמא. מה שכתוב שכהן שלא בקי בהן ובשמותיהם, לא יכול לקבוע על נגע אם הוא טמא או טהור, דמסבר אלי ולא סבר, שכמה שמסבירים לו הראש אטום, לא מבין כלום. לא מבין כלום, כבר לא יכול לבוא ולתאר או לטמא נגע צרת. יש משנה שאומרת, הכל כשרים לקדש. כל אחד כשר לערבב את האפר של פרה אדומה ביחד עם מים של מעיין, כדי שיהיה פה מים טובים לטהר בזה אדם שהוא טמא מת. לעיתוי אימאי, איזה עוד בן אדם שהיינו חושבים שהוא לא יכול לערבב את האפר עם המים, וכאן מרבים שאפשר כן. אומרת הגמרא, לפי דעתו של רבי יהודה, לעיתוי קטן, זה בא לרבות שקטן יכול. ולפי דעת רבנן, זה בא לעיתוי אישה, זה בא לרבות שאישה יכולה. איפה רואים את דעתם של רבי יהודה ורבנן? דתנן, המשנה אומרת, שלפי דעת רבנן, הכל כשרין לקדש, אפילו אישה כשרה לקדש, לערבב את אפר עם המים בשביל אפר של פרה אדומה, חוץ מחרש שוטה וקטן. זאת אומרת שלפי רבנן אישה יכולה וקטן לא יכול. אז פה, לפי דעת רבנן זה בא לרבות אישה. רבי יהודה מכשיר בקטן ופוסל באישה ובאנדרוגינוס, שזה הכוונה אחד שיש בו גם סימני זכר וגם סימני נקבה. לפי דעתו של רבי יהודה זה באמת בא לרבות קטן. יש משנה שאומרת הכל כשרין לעזות, כשכבר יש מים של אפר פרה אדומה ויש פה גם אדם שנטמע בתומת מת וצריכים לעזות עליו מהמי פרה אדומה, מי חטאת, ביום השלישי והיום השביעי, בימים שהוא מונה לטהרתו. הוא לוקח לו שבעה ימים לתאר את עצמו מתומת מת. ביום השלישי וביום השביעי מזים עליו את המים של האפר פרה אדומה. אז מי מזה עליו? כולם קשרים לעזות עליו. ומי זה בא לרבות? להיטויי ערל. בא לרבות גם אם המזה הוא ערל, הוא לא עשה ברית מילה. למשל, אחים שלו מתו מחמת מילה. עשו ברית מילה לתינוק אחד מהמשפחה ההיא, והוא מת. עשו עוד וגם כן. מתו אחיו מחמת מילה, אז הבק שנולד לא עושים לו ברית מילה, והוא נקרא ערל. אדם כזה יכול לעזות מי חטאת. וכדי רבי אלעזר, דאמר רבי אלעזר, ערל שהיזה, אז זעתו כשרה. יש משנה שאומרת, הכל שוחטים. זה כתוב פעמיים, הכל שוחטים. להיטוי אימיים, מה זה בא לרבות? אז פעם אחת שכתוב הכל שוחטים, חדה להיטוי קוטים. קוטים הם קבוצה שהיו בהתחלה נוכריים, אינם יהודיים. רק כשבא שם סנחריב או שם אחר, לא משנה, שלמנסר, המלך שהגלה את עשרת השבטים בזמן של החורבן, אחרי שהוא הציע את עשרת השבטים, השומרון נהיה שומם. אז הוא הלך והביא לשם, במקום היהודים שהיו, הביא לשם קוטים מקוטה ועוד כמה אומות. אותם קוטים היו עובדי עבודה זרה, וכשהם הגיעו לארץ ישראל, הם ציירו את עם ישראל. הקדוש ברוך הוא העניש אותם, והביא גירה בהם עריות, והיו הורגים בהם. קוטים פחדו, אז הם החליטו להתגייר. עכשיו, הפסוק אומר שלמרות שהם התגיירו והם עבדו את השם, הם עדיין היו ממשיכים לעבוד עבודה זרה. אז יש בין חכמי ישראל מחלוקת האם הם היו גיירי אמת או שהם היו סתם גיירים לא אמיתיים, לא היו גיירי אמת. עכשיו, כאן המשנה סוברת כמו הדעה שהם היו גיירי אמת. רק מה, גם כשהם היו גרים אמיתיים, הם לא קיבלו על עצמם את כל התורה והמצוות. היו מצוות מסוימים שהם לא קיבלו על עצמם. מצוות הרבנן בדרך כלל. אבל מה? מצווה שהם קיבלו על עצמם, הם היו מדקדקים באפילו יותר מישראל. ומצוות שחיטה, הם קיבלו על עצמם בצורה מוחלטת. ולכן, שחיטה של קוטי מותרת. וחדה, פעם נוספת שכתוב הכל שוחטים את מי זה בא לרבות, להיטוי ישראל מומר. ישראל שהמיר את דתו, שהוא לא מקיים תורה ומצוות. כאן מדובר דווקא שהוא לא עושה את זה בשביל להכעיס. בדווקא, העיקר לא. הוא עושה את זה בגלל שמתחשק לו, לתיאבון. עכשיו, מדובר כאן גם שמביאים לו סכין כשרה. ואנחנו יודעים, ומדובר פה על בן אדם בסוג הזה, שאם יש לו אפשרות לאכול בשר כשר, הוא לא ילך לאכול בשר נבלה. בשר נבלה. אז כאן, כשמביאים לו כבר סכין כשרה, מה כל העניין? שישחוט שחיטה כשרה? אז הוא ישחט שחיטה כשרה, מה אכפת לו? הוא לא יניח שחיטה כשרה, העיקר לאכול שחיטה של נבלה. לכן אפשר לסמוך על שחיטתו. משנה אומרת, הכל מעלין לארץ ישראל. אדם יכול להכריח בני משפחתו לעלות לארץ ישראל מחוץ לארץ. להטוי אימי, את מי זה בא לרבות? להטוי עבדים. גם עבד כנעני, שהאדון שלו רוצה למכור אותו, יכול להכריח אותו, בוא נעלה לארץ ישראל ותמכור, שימכור אותו בארץ. ולמען דתני עבדים בהדיה, יש דעה שאומרת בצורה מפורשת במשנה שעבדים גם יכולים לקפות את האדון שלהם למכור אותם דווקא בארץ. מי בא לרבות הכל? להטויי מי? להטויי שהוא יכול לקפות את המשפחה שלו לעבור מנווה היפה לנווה הרעה. יש להם בחוץ על הארץ חבילה מפוארת, דירה מרהיבה, והוא רוצה לקפות אותם לעלות לארץ, דירה קטנה, פשוטה, יכול לקפות את בני ביתו לזה. יש שם כתוב, ואין הכל מוציאים, שאי אפשר לקפות לעזוב את הארץ. להיטויי, את מי זה בא לרבות? עבד, עבד כנעני, שברח מחוץ על הארץ לארץ ישראל, לא מחזירים אותו לאדון שלו בחוץ על הארץ. לא מחזירים גם אדם שברח מאדונו, שבדרך כלל מחזירים אותו, פה לא יחזירו אותו, כי האדון נמצא בחוץ לארץ, והעבד רוצה להיות בארץ. הכל מעלין לירושלים, את מי זה בא לרבות? להיטויי מנווה היפה לנווה הרעה. גם אם בן אדם עכשיו נמצא מחוץ לירושלים, אפילו בארץ ישראל, יש לו בית מאוד מאוד יפה, ואם הוא יעלה לירושלים, הוא לא יכול להרשות לעצמו בית יפה שם, בכל זאת הוא יכול לקפות את בני ביתו לעלות לירושלים. כי הקדושה של ירושלים יותר גדולה מאשר קדושת שאר ערי ארץ ישראל. ואין הכל מוציאים להיטויי מים, מה זה בא לרבות? להיטויי מנווה הרעה לנווה היפה, שאי אפשר לקפות בן אדם לצאת מירושלים, גם אם מחוץ לירושלים מציעים לו דירה יותר יפה. כאן הגמרא עוברת לסוג אחר של דיוק. עד עכשיו דיברנו מה זה הכל, מי זה בא לרבות, מי זה כולם, מי עוד נכלל בכולם הזה. כאן אנחנו דנים למה צריך לכתוב ברשימה של מקרים שכולם, זה כולל כהנים לוויים וישראלים. נו פשוט, כהנים לוויים וישראלים, זה היסוד של עם ישראל, זה הבסיס של עם ישראל. את מי תרבה אם לא אותם? אז פה הגמרא באמת את הדברים האלה מדייקת. אומרת הגמרא, הכל חייבים בסוכה. כהנים, לוויים וישראלים. שואלת הגמרא, פשיטה. אי הנה לא מחייבי, מן מחייבי. אם כהנים, לוויים וישראלים לא חייבים בסוכה, אז מי כן יהיה חייב בסוכה? עונה הגמרא, כהנים הצטריך עלי. עיקר החידוש כאן זה שכהנים חייבים במצוות סוכה. סל קדת החמינה, היה עולה על דעתנו לומר, הועיל וכתיב בסוכות תשבו שבעת ימים. ואמר מר, תשבו, כן תדורו, כמו שאתם דרים בבית שלכם. מה דירה גרים ביחד איש ואשתו? אף סוכה גרים ביחד איש ואשתו. ואני כהנים, אותם כהנים, הועיל ובני עבודה נינו, הם צריכים לעבוד בבית המקדש, לא לחייבו, אז הם לא יהיו חייבים במצוות סוכה. מסביר רשי, דיבור המתחיל הוא בני עבודה נינו, הוא אומר, ואין יכולים לדור איש ואשתו בסוכה. למה? שאין נזקקין לנשותיהן. שהרי דרמיה עליי הוא עבודת הרגל, מותר עליהם, מוטל עליהם עבודת הרגל, הם צריכים להיות טהורים. אימא לא נחייבו, הייתי חושב שהם לא יהיו חייבים במצוות סוכה. כמה שמלן, ממשיך רשי, דאף על גב דלא אפשר להו כאין תדורו. למרות שהם לא יכולים לגור בסוכה כמו שהם גרים בבית, איך עד אפשר להו מחייבי? מתי שבאופן שהם כן יכולים, הם חייבים בסוכה. ובעידן עבודה פטירי, כשהם צריכים לעבוד הם פטורים, שלא בעידן עבודה מחייבי, אבל כשהם לא צריכים לעבוד בבית המקדש הם חייבים כן לשבת בסוכה. וכן, כמו שהגמרא משלימה ואומרת, נעיד פטירי בשעת עבודה, נכון שהם פטורים בשעה שהם צריכים לעבוד בבית המקדש, בשביל לא שעת עבודה חיובי מחייבי. שהם לא עובדים בבית המקדש, הם כן מחויבים במצוות סוכה, מדידה ודאבה, הולכי דרכים, כמו אנשים שצריכים לצאת לדרך בחג הסוכות. ואמר מר, הולכי דרכים. אדם שהולך בדרך בחג הסוכות, עוד אלה שהולכים בדרך בחג הסוכות ביום, פטורים מן הסוכה ביום, אבל וחייבים בלילה, כי הם לא הולכים בדרך בלילה. אם הם הולכים לדבר מצווה, זה פשוט שהעוסק במצווה פטור מן המצווה. דובר פה שהם הולכים אפילו בשביל עניינים אחרים, רק שהם רגילים ללכת את ההליכה הזאת גם באמצע השנה. ובמצוות סוכה כתוב, תשבו כן תדורו. אז כמו שכשבן אדם גר בבית שלו, אז הוא רגיל ללכת למקומות מסוימים, גם ביום, בזמן של חג הסוכות, התירו לו ללכת לאותם מקומות, ולכן הוא יהיה פטור באותו זמן שהוא עסוק בהליכת דרכים. כמובן שצריך לדעת את הגדר, באיזה עניין זה נקרא כאין תדורו. יש כאלה שדווקא בחג הסוכות נזכרים ללכת יותר מדי בדרכים, לא בטוח שעל זה הכוונה. אבל יש רעיון כזה שהאדם הולך דרך הרשות, יש מקרים שהוא יהיה פטור מן הסוכה. הכל חייבים בציצית, כהנים, לווים וישראלים. שואלת הגמרא, פשיטה שכהנים חייבים, וגם לווים וגם ישראלים. אז מה, אם לא הם, אז מי יהיה חייב אם לא הם? אומרת הגמרא, כהנים הצטריך עליה. עיקר החידוש פה שכהנים חייבים בציצית. מה החידוש? סלק דת החמינה, היה עולה על דעתנו לומר, הועיל וכתיב לא תלבש שעטנז. ואחרי זה כתוב, גדילים תעשה לך, הכוונה לחוטים של ציצית. אז התורה מסמיכה בין איסור לבישת שעטנז, שזה שני מינים, צמר ופשתים ביחד בבגד, לא ללבוש את זה ביחד. וכתוב אחר כך ללבוש ציצית. אז אנחנו מסמיכים. מאן דלא ישתרי ליה כלאיים, לגבי בלבישה הוא דמחייב מצווה ציצית. אדם שאסור לו ללבוש בגד שיש בו משולב שני סוגים של חומרים של בד, חלק צמר, חלק פשטים, אסור לנו ללבוש כזה בגד, זה שעטנז. אז אדם שאסור לו, הוא גם כן צריך ללבוש ציצית, כי התורה הסמיכה שעטנז זה ציצית. אבל ואני כהנים, מועיל וישתרי כלאיים לגביו, אותם כהנים, בגלל שבבגדי כהונה שלהם יש בגד שנקרא אבנט, שזה החגורה שהם לובשים, שהוא כן משולב בצמר ופשטים. התורה התירה להם את זה בזמן העבודה, לא לחייבו, אז אולי שהם לא יהיו חייבים בציצית. כמה שמלן, לכן החידוש הוא, נהידי ישתרי בעידן עבודה. נכון שהתורה התירה להם ללבוש את האבנט, למרות שהוא צמר ופשטים ביחד, אבל זה דווקא בשעה שהם עובדים בבית המקדש. אבל בלא עידן עבודה לא ישתרי, כשהם לא עובדים בבית המקדש, לא יתירו להם ללבוש שעטנז. ומכיוון שהתורה חייבה אותם במצוות שעטנז, כשהם לא עובדים בבית המקדש, אז הם גם חייבים בציצית. הכל חייבים בתפילין, כהנים, לוויים וישראלים. שואלת הגמרא על זה גם כן פשיטה. אומרת הגמרא, כהנים הצטריך ליה, החידוש פה זה לגבי כהנים. סלקא דעת החמינא, היה עולה על דעתנו לומר, הועיל וכתיב וקשרתם לאות על ידיך, וכתוב אחר כך, והיו לטוטפות בין עיניך. אז הם סמוכים, תפילין של יד ותפילין של ראש. כל די איתי במצווה די יד, איתי במצווה די ראש. מי שמחויב להניח תפילין של יד, מחויב להניח תפילין של ראש. ואני כהנים, הועיל ולתנאו במצווה די יד. היות והם לא יכולים לקיים מצוות התפילין של יד. למה? הרי דכתיב ילבש על בשרו, ומכנסי בד ילבש על בשרו. בגדי כהונה, כל הבגדי כהונה, צריכים ללבוש אותם, את הבגדים שהם סמוכים לבשרו, צריך ללבוש אותם על בשרו ממש בלי חציצה, אסור שיהיה משהו בין בשרו לבין הבגד. שלא יהיה דבר חוצץ בינו ובין בשרו. אימה, מכיוון שבתפילין של יד, אם הם יניחו, יהיה חציצה בין בין בשרם לבין הבגד על ידי התפילין האלה, אז כמו שהם פטורים ממצווה תפילין של יד, אז במצווה דה ראש נמי לא לחייבו, אז גם שלא יהיו חייבים להניח תפילין של ראש. כמה שמלן דה לא מעקבי הדדי. לכן החידוש כאן שתפילין של יד ותפילין של ראש לא מעקבים אחד את השני. כדתנן, תפילה של יד אינה מעקבת של ראש, ותפילה של ראש אינה מעקבת של יד. אם אדם אין לו תפילין של ראש, לפחות שיניח תפילין של יד. אין לו תפילין של יד, לפחות שיניח תפילין של ראש. לכן נכון שהכהנים לא יכולים להניח תפילין של יד בזמן שהם לובשים בגדי כהונה, כי זה חציצה בשבילהם בין הבשר לבין הבגד, אבל תפילין של ראש הם כן יכולים. שואלת הגמרא, ומה ישנה דיד שהם פטורים כי זה חציצה, דכתיב ילבש על בשרו, וזה חוצץ בין בשרו לבין הבגד? ראש נם יכתיב ושמת המצנפת על ראשו, צריך שזה יהיה ממש על ראשו, ולא יהיה חציצה בין המצנפת, שזה הכובע המקבט, לבין השיער שלהם. אומרת הגמרא, טענה, שיערו היה נראה בין ציץ למצנפת. אצל הכהן גדול, הוא היה לובש על המצח כזה ציץ, כזה טס, שהיה כתוב על זה קודש להשם, וחוץ מזה היה לו את הכובע, את המקבט הזאת של המצנפת. בין הציץ לבין המצנפת היה קצת שיער שראו, ושם היה מקום לשים תפילין. טענה, שיערו היה נראה בין ציץ למצנפת, ששם מניח תפילין, זאת אומרת שתפילין של ראש, כן היה לכהנים מקום לשים, כי המצנפת, הכובע שהיה להם לא חיסה את כל השיער, אלא היה קצת שיער שנשאר סמוך למצח, ושם היה מקום להניח תפילין של ראש. הכל חייבים בתקיעת שופר, כהנים, לוויים וישראלים. שואלת הגמרא גם על זה פשיטה, ראש השנה שכולם חייבים לתקוע בשופר, מי יהיה חייב אם לא כהנים, לוויים וישראלים? עונה הגמרא, כהנים הצטריך עליה, החידוש הוא שגם כהנים חייבים במצוות שופר בראש השנה. סל קלת החמינה, הועיל וכתיב, יום תרועה יהיה לכם. שבראש השנה יש יום אחד של תקיעת שופר. מנדלת אלא בתקיעת אחד יום החייב. אדם שאין לו מצווה לשמוע תקיעת שופר במשך השנה, רק בראש השנה יש לו מצווה לשמוע תקיעת שופר מהתורה, הוא יהיה חייב לשמוע בראש השנה תקיעת שופר. ואני כהנים, אבל אותם כהנים, הועיל ויתנעו בתקיעה כולי שטה. הרי כל השנה תוקעים בשופר בראש, בבית המקדש, על כל קורבנות הציבור, אם זה קורבן תמיד, אם זה קורבן של ראש חודש, קורבן של המועדים, היו תוקעים שם כל השנה. דכתיב, לא בשופר, אבל היו תוקעים שם כל השנה, דכתיב, הותקעתם בחצוצרות על עולותיכם, אפילו על כל קורבן עולה היו תוקעים שם בחצוצרה. אז אימה לא לחייבו, הייתי חושב שמכיוון שהם כל השנה שומעים תקיעה, הם חייבים בתקיעה, אז אולי לא חייבים בראש שנה, כי בראש שנה כתוב יום תרוע יהיה לכם. רק מי שחייב רק יום אחד בשנה, אבל הכהנים הרי שומעים תקיעת שופר כל השנה. אז כמה שמלן שהם כן יהיו חייבים בתקיעת שופר בראש שנה, הכל חייבים בתקיעת שופר. שואלת הגמרא, מדמי, אם אתה משווה את התקיעה שהיה בבית המקדש לתקיעה של ראש שנה, אתם בבית המקדש זה חצוצרות. אחת תוקעים בראש שנה בשופר, אז זה שני תקיעות אחרות. עונה הגמרא, הכהנים בראש שנה הצטריך, סלגלת החמינה, הועיל ותנן, הרי יש משנה שאומרת, שווה הסדר שעושים בשנת היובל, ביום הכיפורים של שנת היובל, היו תוקעים בשופר, היו אומרים גם כן את הברכות של מלכויות, זיכרונות ושופרות, כמו שאומרים בראש שנה. היובל של יום הכיפורים שווה לראש שנה לתקיעה בשופר דווקא, ולא בחצוצרות, אלא באותו מין של שופר של ראש שנה, תוקעים גם ביום הכיפורים של שנת יובל, ולברכות, היו אומרים מלכויות, זיכרונות ושופרות, את העשרה פסוקים. דהיתי, אז אם כן, מכיוון שכתוב במשנה שהיובל וראש שנה שווים, דהיתי במצוות יובל, אדם שחייב, הייתי חושב שרק מי שחייב במצוות יובל, בכל המצוות של שנת יובל, שבשנת יובל הרי יש שלוש מצוות עיקריות. מצווה ראשונה זה כמובן כל אדם שקנה שדה אחוזה, שדה שבא בירושה מאבותיו, אבות אבותיו שנכנסו לארץ ישראל, בשנת יובל זה חוזר חזרה לבעלים. זה דבר ראשון. דבר שני שיש בשנת יובל זה שכל אדם שיש לו עבד משחרר את העבד שלו בשנת יובל, עבד עברי. דבר שלישי שכל אדם שיש לו הלוואה שאלוו, אדם שלווה כסף לשני, חייב לוותר על החוב. אלא אם כן, מה שהיום עושים פרוסבול. דהיינו שמקנים את החובות לבית הדין, והבית הדין, החובות שלהם לא נהיה שמיטה, לא מופקעים ההלוואות שלהם. אבל יש את המצווה הזאת, כן לוותר על כל החובות בשנת יובל. אז אותם כהנים, הייתי חושב שדווקא אלה שהם חייבים מצוות יובל, איתי במצוות ראש שנה. אבל מי שלא חייב מצוות יובל, דלתי במצוות יובל, לתי במצוות ראש השנה, הוא לא חייב במצווה של תקיעת שופר בראש השנה. ואני כהני, אותם כהנים, מה הם פטורים במצוות יובל? הועיל ולתנאו במצוות יובל. הם לא חייבים כל המצוות של שנת יובל. דתנא, המשנה אומרת, כהנים ולוויים מוכרים לעולם. הם יכולים למכור שדה אחוזה אפילו בשנת יובל. כל אחד מעם ישראל בשנת יובל הוא לא יכול למכור שדה אחוזה. אם הוא מחר זה לא נחשב מחירה בכלל. אבל הם כן יכולים למכור אפילו בשנת יובל. וגואלים, הם יכולים לגאול שדה אחוזה לעולם. כל אחד מישראל שמוכר שדה אחוזה, שנתיים הוא לא יכול לגאול את זה. תשאיר את זה אצל הקונה. אחרי שנתיים הוא יכול לבוא ולקנות את זה ממנו בחזרה. אבל הכהנים יכולים לקנות בחזרה, או הלוויים יכולים לקנות בחזרה מיד אחרי שהם מכרו. אז הייתי אומר, אימה, במצוות ראש שנה נמי לא לחייבו. הייתי חושב שכמו שהכהנים יכולים למכור שדה אחוזה בשנת יובל, אז לא נוהג אצלם יובל, אז גם ראש שנה הם לא יהיו חייבים במצוות ראש שנה לתקוע בשופר. כמה שמלן, לכן החידוש, נעיד אלתנאו בהשמטת קרקע. נכון שהם מוכרים את הקרקע בשנת יובל, זה נכון, אבל בהשמטת כספים, להפקיע את החובות שאנשים חייבים להם, לוותר על החובות שאנשים חייבים להם, ובשילוח עבדים, אם יש להם עבד עברי שהם חייבים לתת לו להשתחרר בשנת יובל, מי יתנאו? זה המצווה ששייכת גם בכהנים, לכן הם חייבים גם בתקיעת שופר בראש השנה. ועד כאן השיעור על דף ג'.